לטיול הבא.
כן.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אכן. שבת שלום.
שבת שלום.
מאוד מאוד שמח שאנחנו פה עכשיו, ואנחנו הרי כשחנכנו את התוכנית הזאת, חנכנו אותה כמו הרבה דברים בזמן המלחמה, ועשינו אותה ככה בהתנצלות, כמו שעשינו כל דבר, אני חושב, בשנתיים האלה, באיזה התנצלות, שאנחנו יודעים, והתקופה והמצב, ובכל זאת אנחנו רגע עושים איזה צעד החוצה, כדי להתנחם ולהיות רגע בחוויות אחרות, ועכשיו אנחנו אומרים, לא, לא, זה אוקיי, רגע, שנייה, מנסים להתרגל.
לנשימה.
ממש.
כן, האמת שממש, האמת שאני עוד לא הצלחתי להבין מה אני מרגיש. אני מודה. כאילו, זה לא איזה אושר כזה פתאום
של... לוקח רגע. לוקח רגע, גם יש איזה חוסר אמון שאפשר לצאת.
לא, זה גם קורה כל כך בשנייה, בבום.
כן, זה חד.
זה מטורף.
זה חד
הסיפור. כמו שזה התחיל.
כן.
אבל זה באמת עם קצת יותר אוויר, הרבה יותר אוויר.
בהחלט.
לא נגמר, לא סיימנו, אבל הרבה יותר אוויר.
ואולי גם הרבה אנשים עכשיו רק בעצם פותחים את הראש ואומרים, רגע, אולי עכשיו זה הרגע להתאוורר באמת, להיות במשפחתיות, להיות בחברים.
אין מצב שגם גם, גם הנסיעות לחול ונסענו כולנו המון המון, כאילו אנשים נסעו בכל זאת בסוף, קצר, קרוב, לא משנה מה, זה לא היה אותו דבר.
כי האושר לא היה אותו דבר.
האושר, החיבור לארץ, כל הזמן כן לי עם איזה סדק כזה של מה קורה, לא קורה, זה לא באמת ניתוק אמיתי. כאילו ברגעים מאוד אחרים, אז זה מעניין מה יקרה מעכשיו כשאתה נוסע פתאום, ואתה לא חייב כל רגע לפתוח, למרות שעוד פעם אנחנו עוד, יש לנו עוד רגע דרך.
כן, 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 בסדר, חוסר האמון בשגרה.
לגמרי, פוסט-טראומה קוראים לזה.
כנראה, כנראה, פשוט יש באמת אנשים עם פוסט-טראומה, אז אני לא לוקח.
נכון, נכון.
לא, כי כשאומרים את הדבר הזה בקלות כזאת של אנחנו מדינה בטראומה, יש אנשים שבאמת...
ההגדרה של טראומה צריכה לקבל יותר חידוד, מה שנקרא.
אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו ניצולים.
נכון, לא, אני מסכים איתך, טראומה זה צריך להיות למי שיש באמת טראומה.
כן.
אמיתית, וחווה את זה בטראומה, לגמרי, אני מסכים ממש.
ואנחנו ממשיכים בזה שאנחנו הולכים הצידה, החוצה, למקומות אחרים וקסומים שככה ילהיבו אותנו וגרו אותנו, וגם אם עוד לא נגיע אליהם עכשיו, אתם יכולים לרשום לעצמכם ככה בכוכבית, לפי התוכניות שלנו, כל מיני דברים. וכמו היום, מקום שבהתחלה שמעתי עליו והוא היה הכי נישה שיש, ואף אחד לא ידע על מה מדברים כשאמרו את זה, והיום זה כבר די קונבנציה, היום כבר מכירים את זה די טוב, וגם בתקופה הזאת, זה היה אולי אחד המקומות היחידים שנשאר ככה שפוי בקו הישראלי.
אפילו מהקורונה, אם נכון. אתה לוקח מהקורונה, הוא נכון. אחד היעדים היחידים שהיה פתוח כל הזמן בקורונה. זה לדעתי, פחות בקהל הישראלי, גם קצת בקהל העולמי ממש הרים אותו.
כן, ואנחנו מדברים על סיישל.
מדברים על סיישל, והאמת שזה בדיוק המקום של רגע ללכת לנוח בו שנייה, לשתות רגע איזה משהו.
זה רק זה, לא? זה רק ה...
לא.
זה לא רק בטן גב המקום הזה?
לא.
אני לא הייתי.
לא, לא.
אבל כל החברים וההורים וזה וכולם היו.
אז חבל שהם לא דיברו איתנו קודם.
חזרו מוארים, חזרו זה, וגם דיברו על זה שיש מכסות לעיר.
כן, אז אנחנו עם שני החבר'ה שנדבר עוד מעט, זה בדיוק דווקא מה שכן רצינו לקחת לכיוון סיישל, שהיא ממש לא רק בטן גב, זה אי, זה המהות שלו, זה חלק כאילו מרכזי מחיי היום יום שלך כתייר שם, אבל זה ממש פרק, פספוס כמעט להיות רק בבטן גב. קודם כל מהסיבה, ועוד תמיד אנחנו, אני מנסה לפחות מהתמונה הגדולה יותר, זה איש שגילו אותו ממש ברמה היסטורית, ממש לא מזמן, כ-500 שנה.
כן.
סך הכל, זה קבוצת איים, אז הקבוצה, יש שם איזה 150 איים, אבל...
מגילה?
אז יש כל מיני טענות, אבל טוענים שכבר כנראה פורטוגזים, בגדול כנראה הפורטוגזים, יש טוענים שכבר...
והוא לא היה מאוכלס לפני זה.
לא היה מאוכלס, הם גילו, הרי הפורטוגזים כשהם דערו לכיוון אודו, הם עשו את זה בצורה מאוד סיסטמטית במקביל לחופי אפריקה, אז סיישל ממש התגלה עוד כבר אחרי שווסקו דה גאמה גילה את הדרך לאודו.
כי היית צריך לחפש.
כן, כי זה...
לא, כדי למצוא את סיישל, אתה צריך לחפש.
כן, זה 1,500 קילומטר מזרחית כמעט, או 1,200 קילומטר מזרחית לייבש את אפריקה, אז אתה צריך טיפה להיכנס יותר פנימה, וחששו מזה בהתחלה. אבל גם בקונטקסט הכללי של הטיימינג, מצאו אותו, כאמור, בתחילת המאה ה-16, הוא לא עניין אף אחד, ובצדק, זאת אומרת, גילו בדיוק את הדרך להודו ממש, כמה שנים לפני...
היו אטרקציות גדולות יותר.
אמריקה, אתה יודע, זהב בקירות וזה, אז אתה מה עכשיו תתעסק בכמה עצי קוקוס וכדומה, וזה בדיוק מחבר לטבע הזה, זה ממש שמר על האיים האלה בצורה, ועד היום יש ממש רק 33 לדעתיים מיושבים, וזה בהתחלה היה מין תחנה כזאת של בעיקר פיראטים, שהיו מחכים לכל מיני, אתה יודע, שיירות... של ספינות ש... ש...
זה יש עדיין נוצרות על האי הזה?
לא על האי הזה, יותר מסביב וליד, אבל שמנסים עדיין לחפש, אבל זה אי ש... שהוא לא היה בסקופ העולמי בכלל, כמו שגם לא בהיסטוריה, ואפילו צרפת, כאילו בעצם לוקחת אותו רק באמצע המאה ה-18, משהו כזה, ואחרי זה הבריטים. זה בעצם מושבה בריטית, והיא מקבלת עצמאות רק בשנות ה-70 של המאה ה-20. ואז קורה משהו מעניין מאוד, שהרודן, זה בהתחלה התחיל ברודנות, רק משנות ה-90 דמוקרטיה, החליט וראה ואמר, אני אהפוך את המקום, זה יהיה מקום לתיירות. זה מה שיש לנו לתת לעולם.
זה המשאב.
זה המשאב, זה מה שיש לנו לתת לעולם, זה די חריג.
וזה שנות ה-70.
זה סוף שנות ה-70, זה די חריג, כי הרבה מאוד מאים, ואנחנו מדברים על חלק מהקבוצות של האים האלה, על האזורים ועל כל מיני כאלה.
וגם רודנים באיזשהו מקום לא רוצים שאנשים יגיעו.
נכון, אבל ולא רק זה, הוא גם דייק וחידד שזאת תיירות לעשירים. אבל לא סתם סיישל הייתה כזאת בלתי נגישה.
ככה זה היה באמת בהתחלה, בפעם השנה ששמעתי על סיישל, זה היה כזה של עשירים.
כך זה היה, ועד היום דרך אגב, מהמלונות הכי נחשבים בעולם. בעולם נמצאים בסיישל, איים פרטיים, כאילו שמות מטורפים של מי שמתעסק בתיירות, ממש וילות של עשרות אלפי דולרים ללילה, לא לתקופה. דברים מוטרפים לגמרי, בעיקר על האיים הפרטיים, לא על הריזורטים, אבל ככה הוא כיוון את זה, וזה עבד, זה הפך להיות אי מאוד מאוד מצליח.
גם אז היו את המכסות?
היו מכסות, בעיקר, דווקא לא לאי המרכזי, אלא בעיקר לאיים שעטפו אותם.
מכסות זה הגבלת תיירות.
כן, הגבלת תיירות. אבל לא לאי המרכזי, וכמובן זה, ברגע שהוא סימן את זה גם, אז כמובן, הוא נתן המון הטבות לרשתות של בתי מלון, זאת אומרת, הוא גרם לדבר הזה לקרות, וזה, אתה יודע, אני אומר את זה לזכותו עכשיו, כולל חברת תעופה בינלאומית, אר סיישל, שטסה לכל מיני מוקדים כאלה מאוד מאוד חשובים, בעצם בנה מין מעטפת כזאת, שזה בגדול הפלוס והמינוס שלה, כי יש לה כמה רגעים בהיסטוריה שהיא קורסת כמעט, 9-11, כל מיני מקום...
ברגע שאין טיסות ואין תיירות, כן.
קורונה, לא סתם הם הכריזו שהם נקיים, אף אחד לא בדק את זה באמת, שדווקא שם אין קורונה, אתה יודע, בוא. אבל שאתה לא עושה בדיקות, אז אין, תראה, זה מין קטע כזה. אז היו להם כמה תקופות כאלה, אבל הם באמת בנו אי שלם שהם ממש הכשירו את האנשים, ומאוד שירותיים. השפות, חלקם הגדול מדבר גם צרפתית וגם אנגלית וגם קריאולית, שזה מין איזו שפה מיקסית כזאת, וגם האנשים עצמם, זה בעצם, זה סוג של אוכלוסייה סיישלית שהיא נוצרה שם ב-200 ומשהו שנים האלה.
והם כולם מכווני מטרה לתיירות, כולם?
כמעט כולם מכווני מטרה לתיירות, סתם קוריוז, אבל השם הזה בעצם סיישל, זה השם של שר האוצר הצרפתי, שהיה אז במשרה כשגילו את שהם התיישבו באי הזה, כן, זה גיליתי פתאום. אבל כן, כן, כל האי מכוון, עוד פעם, יש כבר היום...
איך קראו לזה לפני?
לא יודע. אבל אולי נשאל פה, תבדוק. אנשים שהם חכמים ומבינים את זה.
כן.
נבדוק אוקיי. את זה, איך קראו
אוקיי,
לזה
אוקיי,
לפני.
אוקיי, אולי מה מרואיינים שלנו.
בדיוק.
היית שם?
הייתי שם.
כן.
בקטנה ממש. ודרך אגב, זה נורא בולט גם מסביב לכל האי מסביב, כמו מאוריציוס וכדומה. זאת אומרת, זה ההאב המרכזי. וכן, מתאים להרבה הרבה יותר מבטן גב. עוד פעם, נדבר על זה עם זה כמובן יעד צלילה מדהים, ויעד הליכה מדהים, יש פארקים מדהימים בחלק מהאיים, יש שם שמורות טבע היום סופר מסודרות, עם דברים אנדמיים, גם של חיות וגם של צמחייה, מפלים, כאילו, זה באמת גן עדן. כאילו, אמרת את המילה מוארים, אני זוכר שאנשים הגיעו חזרה פעם ראשונה מסיישל, כן. זה באמת הייתה הגדרה, אנחנו... בגן עדן, כן. כאילו אין פה מחלות, אין פה מלחמות, 120 אלף תושבים,
איונים, white beaches, כאילו,
כן, כן. איונים קטנטנים כאלה, רחוק מכל מקום, כאילו לא הייתה מעורבת, האדמה לא נגועה גם ב... מה אומרים?
לפני הגעת הרבה פעמים לא הייתה אוכלוסייה מקומית, ולכן לא היה שם מקורי, ילידי, האם היו ריקים. האם של מרשל, זה היה כנראה...
למרות שיש אי מר של...
אז כן, אז גם זה היה בתוך... היה בתוך האיים של מרשל, כנראה.
כי האיים מרשל, דעתי, זה באוקיינוס השקט, עד כמה שאני יודע.
בגלל שווסקו דה גאמה עבר שם.
זה יכול להיות.
כזה. בסדר.
בסדר, אין שם. לא, לא, זה באמת היה מקום מאוד מאוד, מאוד, מאוד נידח ולא מיושב, וזה עוד פעם, בעיניי זה חלק מהיתרונות שלו היום, ברמה של הטבע, ואני חושב שבשנים האחרונות, גם הם הבינו שזה משהו שהם צריכים יותר ויותר לשווק, ולא רק את הבטן גב הזה. עוד פעם, כמובן גם פיתחו היום כבר הרבה יותר חקלאות ודברים אחרים.
רק כשאתה מסתובב שם, יש איזה, באמת איזה וייב של תרבות מקומית שאתה...
כלום, זה... לא, לא, זה מיקס, זה ממש מיקס
של מוזיקת מאגר... פופ,
לא, מיקס של מהגרים, מהגרים, צרפת, לא, יש שם נגיעות...
אני מוביל לשיר פשוט.
אוקיי, אז כן.
כזה?
צרפת, שנות ה-80. ממש, זה הווייב.
בסדר גמור.
זה מה שאתה רוקד שם בדיסקו.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אמיר גור, מה העניינים?
טוב, טוב, מה העניינים?
ביולוג ימי ומנהל מחלקת צלילה וים של החברה הגיאוגרפית. תשמע, זה כבר, רענן פה זרק על העניין של צלילה. אנשים באים במיוחד לעניין של לצלול שם?
בייסיישל, בוודאי. זאת אומרת, זה יעד שבאים לצלול בו, וגם ליהנות ממה שיש לו עוד להציע.
לא, זהו, זה לא על הדרך. זה לא על הדרך. זה כמו שמגיעים, אתה יודע, גם בסיני מגיעים ל... איך קוראים לזה? החור הכחול, whatever.
למשל, כן. יש עוד אתרים בסיני, כמובן. אבל כן, כן, סיישל זה יעד של אתרי צלילה מעולים. באים לשם צוללים, גם להפלגות צלילה, גם למועדוני צלילה, ו...
כי מה רואים שלא רואים במקומות אחרים?
אז קודם כל, הייחוד של סיישל מתחת למים, אם אתה שואל, הנוף התת ימי הוא שונה לגמרי, כי יש שם שונית של גרנית. יש שם כמובן אלמוגים, אבל זה לא שונית אלמוגים סופר צבעונית ויפהפייה כמו מקומות אחרים בעולם, אלא היא שונית שמולבשת על מסלע גרנית. והגרנית שם הוא ייחודי מאוד ליי סיישל, זה בעצם חלק מהיופי של סיישל מעל המים, התמונות היפות של הסלעים העגולים האלה, זה כי זה מסלע גרנית, בעצם זה קבוצת איי הגרנית היחידה בעולם. ומתחת למים זה יוצר גם נוף כזה שהוא שילוב של טופוגרפיה עם אלמוגים והמון המון...
זה יוצר כאילו אקוסיסטם אחר בגלל סוג האבן?
זה אקוסיסטם שונה, זאת אומרת, זה, הוא מבוסס שונית אלמוגים וטרופיק, זה נמצא בתוך האוקיינוס ההודי, שיש בו הרבה שוניות אלמוגים, אבל הסביבה היא סביבה אחרת, היא מאוד דרמטית בצורות שלה.
אוקיי, מתי התאהבת במקום?
הייתי פעם ראשונה, נדמה לי ב-2015 או 2016, בטיול צלילה, בהפלגה, בספינה, במפרסית גדולה, ואפשר להגיד שאז כבר התאהבתי במקום, אז הייתי שם לפחות עוד 10 פעמים, והוצאתי עוד הרבה קבוצות של צוללים ושל מטיילים, אבל הפעם הראשונה הייתה התאהבות, במיוחד בזכות השילוב הזה, שיש מתחת למים צלילות נהדרות, ומעל המים גם חופים יפים וגם שמורות טבע, זה הכל ביחד כזה.
אפשר להיות ביגינר? אפשר להגיע לשם כמתחיל? כן.
אפילו באתי להגיד שאני חושב שזה הפעם הראשונה שפגשתי את אמיר שהוא חזר מטיול כזה של צלילה, ואמר שפעם ראשונה שהוא חושב על להביא או משפחות או זוגות, שבכלל מישהו ישנרקל ומישהו יצלול, ואפשר לעשות מלא מלא דברים בחוץ מן, ואז הוא קרא לזה באמת הפלגות טבע יותר אפילו כמעט. אני צודק, נכון?
כן, כן, לגמרי. זה יעד מקסים גם מהבחינה הזאת שהוא כל כך נוח, זה כל שם, גם המים תמיד טמפרטורה ממש נעימה, כמו אצלנו בקיץ, בים תיכון, אז תמיד נעים להיכנס למים, או כמעט כל השנה, וגם אין זרמים ברוב האתרים, והכל יכול להיות רדוד, מוצאים מפרצים סגורים, מים צלולים, זה נורא, גם למצוללים מתחילים, גם למי שלא צולל בכלל ורוצה לנסות צלילה, וגם לבני זוג, בני משפחה שלא צוללים ונהנים מכל השאר.
מעבדת טבע של גן עדן קלאסי כזה, אה?
ממש, כן, אנחנו לא הראשונים שקוראים לי אייסי של גן עדן, אבל הם ממש מתאימים להגדרה הזאת.
ומבחינת דגה, אבל יש שם דברים שהם ממש מיוחדים להם, או שקל יותר לראות?
שזה יותר עצבים.
אז קודם כל, חוץ מעצבי הבשה, שזה אייסי של מאוד מפורסמים בהם, כי זה אחד משני המקומות היחידים בעולם שיש צב כל כך ענקי, על היבשה, גם מתחת למים יש הרבה צבי ים, חלק גדול מהצלילות, שנרקולים, רואים שם צבי ים והם ענקיים גם כן, אז בהחלט מנקודות החוזק של סיישל מתחת למים, זה מפגשים עם צבים.
נראה לי שרואים אפילו צבים בכל מיני סמלים, לא? של סיישל, או שאני טועה.
כן, כן. צבי היבשה זה הסמל הלאומי של סיישל, ובי דיפולט זה אחד האיחוד, כאילו, מהאייקונים הידועים שלהם. זהו, אבל גם מתחת למים, צבי הים, זה גם חלק מהאיחוד.
זה וזיבה, אבל פחות הם רוצים לשבת על זה.
על מה?
לא משנה.
כן, אני מתאר לעצמי שפחות. וגם צבים, צבי ים שמקננים על החופים, שם יש שם הרבה חופים שמשמשים לכינון של צבי ים.
כן.
ואז אם יש מזל, רואים אותם בוקיים, וזה מקסים.
נשמע סיוט, שאתה מחכה בלילה, אתה צריך להיות שקט, אתה צריך להיות זה, ויכול להיות שלא יקרה כלום, נכון? זה כזה לילות שלמים.
כן, יש גם כאלה, זה נכון, אבל לפעמים לי יצא שם להיות בחוף שפשוט קראו לנו בואו בואו מהר מהר, וזה לא היה בלילה אפילו.
מה אתה אומר?
כן, ובאנו, רצנו על החוף לאחר צהריים, וראינו את הצבונים בוקיים, והיה שם מופע שהם רצים לים, גם מופע לפעמים פחות נעים, כי אנחנו לא היחידים שבאו, היו כל מיני בעלי כנף שתפלו
את זה. ואתם מגנים עליהם וזהו, אומרים, לא, הטבע הוא הטבע, אין מה לעשות, זה פראי, לא לגעת.
טבע זה טבע, אנחנו מתפעלים ממנו גם כשהוא לא...
גם כששחף לוקח אחד בפה.
דרך אגב, זה אחד, אני גם ראיתי את הפקיעה וגם ראיתי את ההגעה. שהיא מגיעה מהאוקיינוס, לא, שהיא מגיעה ו...
כל מה שעשית עד עכשיו לא ראית פקיעה של צבים, זה יכול להיות.
דווקא הרגע של הלידה, שהיא בעצם מטילה, לא לידה, מטילת הביצים, זה אחד הרגעים הכי מרגשים שראיתי, באמת, באמת, באמת. אי אפשר לתאר את זה, זה עולה משהו מהים פתאום, ולא משנה, מגיע, חופר את הבור, הכל, וזה לידה. עכשיו, היא חייבת באותו רגע לחזור, ואיך שהיא מכסה את הכל כדי שאף אחד לא יראה, שהיא מוציאה, זה כמו 80, משהו כמו 80 ו-100 ביצים היא מטילה, והיא חוזרת עייפה, בדיוק, זה ממש כמו כדורי פינג פונג, והיא חוזרת עייפה, 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 זה מדהים, זה מרגש, באמת מרגש.
כן, כן, זה תהליך מדהים, ואחרי זה גם בתור צוללים או משנרקלים, לראות אותם במים, בכל מיני, לראות אחד צעיר ואחד בוגר ואחד ענקי, או את האמא עצמה, אז כאילו גם רואים את כל הסיפור שלהם, זה תופר את זה מכל הכיוונים, יש בזה קטע.
אז בתור ביולוגיה, מי זה, עשית שם גם מחקרים באזור הזה?
לא, אני עבור הרבה שנים מאז שעסקתי במחקרים במסגרת האקדמיה, בלימודים שזה, ומאז אני... בעיקר...
מאוד חבל לנו על זה.
תולל ומצלם.
אנחנו רוצים שאתה, אתה יודע, שתזכה לתארים רבים.
הוא רוצה לזכות ולראות הרבה דובים, נמרים ו...
הדוקטורט תחכה.
יפה, יפה מאוד. לגמרי. אז באמת המיין הוא העניין של צלילה, וגם שייט, שהוא מיין שייט וצלילה, ומה עוד על האי עצמו? גם כן ככה, גם מבחינת, אני יודע, הצמחייה המיוחדת, הטופוגרפיה המיוחדת.
כן, תראה, מיוחדת זה אנדרסטייטמנט ל-ASHL, כי זה מתחיל בטופוגרפיה, שכמו שאמרתי, זה הגרנית, זה מה שהופך אותה למיוחד, בשונה מאיים אוקיינים בכל המקומות בעולם כמעט, זה איים שנוצרו מהרי געש בקרקעית האוקיינוס, ועלו מתוך האוקיינוס בגלל לבה שהתקשתה. אבל ב-ASHL זה לא המצב, זה איים עתיקים, 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 זה כשהודו נקראה מאפריקה, נשארו ASHL באמצע, זה הבפנוך של כדור הארץ שעלה למעלה. והסעים האלה שאנחנו רואים בחופים היפים, העגולים האלה, כן, הגרניתיים, המקסימים.
כמו מלוטשים כאלה. כן.
הם מלוטשים כי הם כבר 700 מיליון שנה מאז שהם נוצרו. זה לא משהו שעלה עכשיו והתקשה בזלת. זה. אז נורא ייחודי, וזה גם הסיבה לאנדמיזם, הבעלי החיים והצמחייה הייחודיים שיש בהם האלה. כלומר שיש רק שם. ויש הרבה מינים, הרבה מינים שחיים רק שם. כמו צבי הענק של סיישל.
גם ברמת הצפרות?
כן, כן, יש גם כמה מיני ציפורים אנדמיות שקיימות רק שם. אחת מהן, למשל, הטוקי השחור, זה בין הציפורים הנדירות בעולם, יש אולי 500 או 700, עד 700 פרטים, והם נמצאים, מקננים רק ב-1 ב-ASHL, והם נמצאים רק ב-E וחצי, פחות או יותר, E ו-E סמוך אליו, ו... בעל חיים גם, זה האופה הלאומי, זה גם בעל חיים מאוד איקוני, מרתק לראות אותו שם, והיום במספרים כאלה, זה כבר מספרים אחרי שהוא התאושש, אחרי שתוכניות שמירה והגנה עליהם, לו קצת המספרים, אז אפשר לראות אותם באמת, זה לא משהו כזה בתיאוריה.
כן, כשהחיה חמודה אתם מתערבים, אה? זה הקטע שלכם. אתם לא נותנים לה להיכחד. כי היא טוקי חמוד.
שהחיה נדירה, תתפלא גם על ציפורים פחות חמודות, או בעלי חיים אחרים פחות חמודים, כשמגיעים ל-200 פרטים אחרונים בעולם, עושים מאמצים.
הוא לא התבלבל, הוא לא מתבלבל. אבל תגיד, המטיילים מטיילים שם? זאת אומרת, עושים טבע קצת, הולכים ברגל?
או שבסוף זה באמת, באמת כמו שזה נשמע לנו, הבטן גב הזה.
לא, אנחנו לא רואים בזה טיול בטן גב. מי שאולי נוסע לריזורט בסיישל ולא יוצא מהריזורט, אז בטח, זה מקסים, זה גם טוב לבטן גב, למי שזה, אבל אצלנו זה טיולי או טבע, או צלילה וטבע, או טיולי משפחות וטבע. אחד מה... תמיד יש פה את המילה טבע, כי זה מה שאנחנו רואים בסיישל.
זה הלב שם.
וזה הכי כיף בעולם.
אז כן, הולכים בתוך יער שיש בו עצים אנדמיים, קוקוס הים, זה עץ מדהים, 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 שנמצא גם רק באי וחצי, אותם איים של הטוקי השחור, כי הוא מקנן וניזון מהעצים האלה, אז יש ביניהם קשר ממש, אז הולכים ביער של כאלה, ומחפשים בעלי חיים וצמחייה ייחודית, ואת הטוקי השחור,
סתם טיפ, תביאו עוד עצים כאלה למקומות אחרים, אולי הם יבואו.
כן.
לא? בפארק הלאומי ברמת גן.
שם מצליח הכל, שם הכל מצליח.
אתה יודע מה, יש שם איזו אינפלציה משוגעת. משוגעת. מגלנים בערמות.
באמת, באמת.
באמת. מטורף שם. אוקיי, בזבזו לך את הזמן ואת התואר ואת הדוקטורט. אמיר גור, תודה רבה לך.
תודה חבר'ה, תודה לכם ונשתמע.
יאללה, תנקס.
ביי ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
עמית וסרברג, מה העניינים?
שלום, בסדר, תודה רבה.
בסדר גמור, זה נשמע כאילו הפרעתי לך.
לא,
לא. זה בסדר, אני רק בודק, כי זה בסדר גמור להגיד גם זה מפריע. יזם ומקים חברת סילואט קרוז בסיישל, והיא פועלת משנת 97 ועוסקת בתיירות ובמחקר בים. זה סוג של מחקר בים.
זו הייתה שאלה.
איזה סוג של מחקר בים?
איזה סוג של מחקר? אנחנו לא חוקרים בעצמנו, אבל אנחנו מספקים את הפלטפורמה, שזה בעצם כלי השייט, שחוקרים למיניהם משתמשים. אנחנו יש את כל הציוד ואת היכולת.
ענייני מקם וענייני כאלה?
גם זה, גם ציוד של ניווט וגם מקאמים, דברים כאלה, ובעיקר ציוד על הסיפון של מנופים, מה שנקרא אייפריים, וינצ'ים למיניהם.
אייפריים אני מכיר מהצילומים, מענייני סט וצילומים. כן.
כן, אבל זה נראה לי קצת שונה.
אוקיי, בסדר, לא להתנסה.
מתי הגעת לראשונה? לסיישל?
הגעתי לראשונה לסיישל בשנת 91. האמת שבזכות סדאם חוסיין עצר לנו את כל הפעילות בים סוף, וככה גם התגלגלנו לאוקיינוס ההודי.
כיף. זה
מפלגות צלילה.
קרו דברים טובים.
והשוני הוא גדול מאוד מאוד מאוד?
לא, קודם כל ים סוף הוא שלוחה של האוקיינוס ההודי, נחשב לחלק מהאוקיינוס ההודי בעצם. כמובן שככל שאתה מתקרב לקו המשווה, אתה משנה את הסוג, זה יותר מזג אוויר משווני, מה שנקרא טרופי, וכך גם החיים במים, טמפרטורת המים משתנה. סיישל בנויה מקבוצות שונות שלי, מספר קבוצות, רוב המטיילים מגיעים רק לקבוצה המרכזית, ששם גם חיים בני האדם בעצם, זה יהיה הגרנית. אבל יש גם את יהיה אלמוגים, שיהיה אלמוגים יותר מזכירים את ים סוף, ויהיה הגרנית שונים.
איפה מטיילים בדרך כלל? כאילו ממש מטיילים, לא עכשיו ריזורט וזה?
מטיילים, בכל אי יש משהו מיוחד, שונה קצת מאי אחר. בחלק זה יערות הגשם המפורסמים, שמעתי את אמיר מספר לכם על הקוקו דמר, קוקוס הים, אבל אחד הדברים המיוחדים זה הציפורים שבאים מסוימים אין להם טורפים, אז הן מקננות על הקרקע בעצם. לא צריכות לעלות על העצים, כמו שמכירים את זה ביבשה, ביבשת, נגיד, בישראל או ב...
זה כיף שאתה יודע שאין טורפים.
כן, אז לטורפים, לציפורים אין טורפים, ו... יש גם כמובן את הצבים הגדולים שמסתובבים חופשי באיים רבים, סרטנים ענקיים, עוד הרבה דברים, וכמובן...
הכל מאוד מאוד שמור, ואנשים לא נוגעים ולא זה, זאת אומרת, אותם תאילנד וקופים, או כל מיני מקומות כאלה שאני יודע שהתיירות די פגעה, או עודדה אותם במפגש עם בני אדם, אבל פה אתה מתאר איזה יחסים כאלה ששומרים עליהם?
כן, כן. קודם כל, סיישל מדובר על בערך 300-400 אלף תיירים בשנה, זה הכל, שזה כן. כלום. אז כאילו אין הרבה מה שנקרא פוטפרינט של בני אדם, בסיישל.
זה בגלל שהקפסיטי של המלונות היא נמוכה, או בגלל שיש איזה איסור?
כן, אין הרבה, למרות שיש, כאילו יש עוד יכולת לקבל עוד תיירים מבחינת תפוסה במלונות, קצת יקר, אני חושב, שזה מסנן
טבעי, בתקופות מסוימות.
התיירות, כן, זה פונה לקהל מסוים. בהשוואה למה שנקרא מס טוריזם, כאילו
זנזיבר וזה, כן.
מקומות כאלה, טורקיה למיניהם, שיש תיירות המונית, בוא נקרא. אין את זה בסיישל. אי אפשר בסיישל לישון באוהל, או על שפת הים, או לעשות מדורות, או כל מיני חושות, אין את זה. זה לא קיים. יש לאחרונה תיירות קצת זולה יותר, ב-Airbnb, כל מיני דירות, דברים כאלה.
לכאורה כל מה שאתה מתאר זה דווקא לא נורא אפילינג לישראלים, עניית, יש יחסים מאוד טובים.
אז קודם כל חשוב לי לציין שלמרות המצב בישראל כרגע, ישראלים מאוד מאוד מתקבלים בשמחה בסיישל.
אני יודע, ידענו את זה במשך שנתיים גם, בכל השנתיים האלה.
יש הרבה הערכה לישראל.
כן.
בסיישל, זה האמת שזה הולך אחורה. ישראל הייתה קולוניה בריטית, סיישל הייתה קולוניה בריטית, שני המדינות קיבלו עצמאות, ובסיישל רואים את ישראל איזשהו מודל חיכוי.
וואלה.
רוצים להיות ככה, כן? מדינה שקיבלה עצמאות, ובתקופה קצרה מאוד הגיעה מאוד רחוק.
כי עשינו דברים אבל בטכנולוגיה ובזה, ונראה לי שסיישל הולכת על תיירות בלבד, או שאני טועה ובכלל מתפתח שם משהו אחר לגמרי.
לא, לא, זה תיירות ודייג, אבל זה בעיקר תיירות, נכון? אין שם משהו אחר לצאת, הם לא פתחו שם לאחרונה אוניברסיטה.
כן.
ממש לאחרונה. אבל אי אפשר בכלל לשוות, כן? גם את מספר האנשים, סוג האוכלוסייה, רמת ה...
מודל ברמת האידיאל, לא ברמת, ברמה כן, הפרקטית, שאנחנו זה... מחליפים רגע דעות ונוטס על איך עושים דברים.
לא, אבל ישראלי הולך לישון בסוף היום ומסתכל מה הוא עשה במשך היום. אם הוא לא עשה, התקדם, משהו, אז הוא הולך לישון בתחושה רעה. סיישליאני, אם הוא לא עשה כלום, אז הוא...
ניצח.
הוא הולך לישון בתחושה מאוד נעימה שהיה היום.
הוא ניצח. כן, 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 כן. לא, אז זהו.
הוא ניצח את השיטה.
זה אני לא מבין כאן. שיתוף, אבל בסדר.
אז אופי שונה לגמרי, כמובן.
וגם אפשר להגיד שהם...
זה שמסתכלים על ישראל כדוגמה שהיו רוצים...
מסתכלים כדוגמה, אבל כשיש חרמות על ישראל, בדרך כלל אתה מצטרף לאיפה שהכסף הולך, ופה לא הצטרפו לאיפה שהכסף הולך. למרות שהיה נדמה לי שמהמודל הכלכלי שלהם הם ילכו לאיפה שהכסף נמצא.
זה לא מדויק. סיישל, כמה שהיא מדינה של 100,000 איש בערך, יש לה זכות הצבעה באום בדיוק כמו למדינות של מיליונים, אז זה קצת מצחיק.
מעניין.
והרבה פעמים הם יצביעו לא כל כך בעד ישראל במקומות האלה, כי הם קצת מסתכלים עליהם במקומות האלה, אבל זה, הם, קודם כל, כמו שאמרתי, הם אוהבים את ישראל, רואים בה איזה מודל לחיקוי, הם אוהבים את הכסף של הישראלים, וזה איזה יחסית שוק חדש עבורם, זה שוק של 10 שנים בערך, משהו כזה, שזה התחיל לאט לאט, ו... למשל, גם הרוסים, שיש עליהם היום חרם במקומות רבים כן. בעולם, אז אירופלוט יכול לנחות בסיישל. אף אחד לא ימנע מהם לנחות. הרבה אוליגרכים המשיכו להחזיק את היכטות שלהם בסיישל, כי שם לא עצרו להם את היכטות. אז הם לא נכנסים יותר מדי לפוליטיקה, הם רוצים לחיות, הם רוצים את הטבע שמור, הם רוצים את התיירים, לא במספרים...
גם הם לא טורפים.
אני מבין. וסתם כדי להבין מה האתניות של המקום, הדת הרשמית.
סיישל זה די איזשהו גם דומה קצת לישראל, זה התקבצות של אנשים ממקומות רבים, הרי המתיישבים הראשונים היו צרפתים.
כן.
בהמשך הביאו את כל העבדים מאפריקה, וכך הגיעו בעצם אפריקנים לסיישל, שהם היום הרוב. בהמשך הגיעו גם מזרח הודים וסינים, שהם המנוע של סיישל היום, מבחינת עשייה, מבחינת מסחר, מבחינת ניהול. גם מהצפון הגיעו ערבים מהמפרץ הפרסי, אז יש לנו גם את הערבים שם, לא בכמויות...
בהנהגה, בממשלה, מה השולט?
זה ערבוב גדול מאוד, ומהבחינה הזאת סיישל היא דוגמה יפה למקום שיש בו אנשים מוצאים בצבעים ותרבויות שונות, דתות שונות, וכולם חיים ביחד בכבוד והערכה. מבודה עד לנוצרים, למוסלמים, אין כל כך יהודים. למרות שיש שם כן צאצאים של משפחות של יהודים שהגיעו מצרפת ואפריקה, מתיישבים הראשונים, יש שם קצת סימנים של יהדות. רואים מדי פעם איזה מגן דוד על איזה בית, אבל אין ממש קהילה יהודית בסיישל, אין, אז אין ממש. ויש, וכולם חיים ביחד, בשלום.
יפה. שלום, בוא נלך לראות איך זה נראה הדבר הזה.
שוב אנחנו חוזרים לגן עדניות הזאת, זה מטורף.
כן, צריך לראות איך זה עובד הדבר הזה. עמית וסרברג, תודה רבה רבה, שבת שלום.
בשמחה, שבת שלום, ביי.
ביי.
בקיצור?
כן, בקיצור. אז סיישל, זה קטן, אוקיי? וזה, אני חושב שדי... די החלנו את רוב הדבר הזה.
כן, זה קטן, זה יקר, כמו שעמית אמר, זה...
זה עדיין מאוד יקר?
כן, זה יקר ביחס ל... הוא ממש הגדיר את זה מצוין, כי בדרך כלל אנשים נוסעים קיק זה קטן, וכי המגבלות שם אז נוסעים לה, אתה יודע, 7-8, לא יודע, ימים.
כן.
אז זה יקר, כשאתה משווה את זה, שאתה יכול לנסוע עכשיו ליוון, או לטורקיה, או לקפריסין, כי כן, זה בטן גב, אפילו לתאילנד, למרות שתאילנד רחוקה יותר, זה כן, זה יקר יותר. יש טיסות ישירות של אייר סיישל, שזה 6 שעות טיסה פחות יותר, זה מאוד מקל, וזה באמת תפס, זה תפס כאילו ביחס לגודלנו, אנחנו טסים שם לא מעט.
ממש.
כן, כן.
ממש יודעים על הישראלים שם.
יודעים על הישראלים שם, כן.
מתי כדאי? די, רוב השנה?
רוב השנה... לא, רוב השנה, כי זה באמת ברובה טרופי, יש הבדלים של גשם בעיקר, אז החודשים הקשומים הם יכולים להיות קצת בחורף, אבל בגדול זה רוב השנה, דווקא עונות המעבר הן נחשבות יותר טובות לפעמים, אבל מבחינת מזג אוויר של טמפרטורה וטמפרטורת מים זה די דומה, ההבדל הוא רק גשם שם פחות או יותר.
וצריך להזמין הרבה מראש?
לא.
סתם, בענייני המכסות?
לא, אז אין מכסות.
אין בכלל. לא, אז
עכשיו השאלה זה מה אתה רוצה. כאילו, כי אם אתה רוצה משהו מאוד מסוים, או אי-אנד קיצוני, או איזה וילה פרטית, או בתוך מלון איזה משהו, אז כן. אבל אם אתה מסתפק בחדר ריזורט קלאסי, אז יש שם, יש שם מספיק.
לא דיברנו קולינריה בכלל, ואני מניח שזה דגים.
זה דגים, אבל דווקא אני לוקח את מה שעמית סיפר, זה דווקא מאוד מעניין שם קולינריה, כי יש שם ערבוב צרפתי, בריטי, סיני, הודי, אפריקאי. אז למשל, קארי לובסטר, שזה משהו שלא תפגוש לו עוד.
איך ידעתי שתגיד קארי, כי הקארי משתלט. לא משנה איפה...
כי הוא טעים.
זה גם טעם משתלט. טעם ששמים אותו בהכל.
אבל הוא טעים. הוא לא. אם אולי הטעים, אולי אוהב.
לא יודע.
אתה לא אוהב קארי.
בסדר.
אוהב או לא אוהב?
זה פשוט, זה רק זה. אתה מבין? לא משנה מה, שים את המשקפיים בקארי. אני אוכל את זה. שים טוויקס בקארי. מה זה משנה?
טוויקס בקארי.
חוויה מיוחדת.
אחד באמת עולם הים של צלילות
וקלאסים
בדיוק קלאסי לצלילות היכרות קלאסי לשנירקולים זה מאוד מאוד מיוחד
על מה אפשר לוותר?
אני יודע על ריזורטים ענקיים ממש כאלה קיצוניים שיעשו לכם הרבה מאוד רעש עוד פעם זה לא מקום המוני בכל מקרה אבל אם אתם יכולים למצוא מקומות שהם גם
בוטיקים
יחסית,
יותר וקטנים
אבל
יותר.
אבל זהו, זה יכול להיות כן מלון גדול, אבל יש לפעמים את הענקיים האלה, אז זה פחות. חוץ מזה, כמו שהבנו, המגוון הוא מגוון של עולם הטבע. אז זה לוותר, זה רק על מה שאתם באמת לא מעניין אתכם. אתם לא אוהבים ללכת, אל תלכו. אבל כי יש שם דברים אחרים גם לעשות. יש שם אומגות, יש שם מלא אטרקציות. זאת אומרת, זה כן הפך להיות מקום שמקבל משפחות כבר ומאוד מאוד מוכן לזה. יש אופניים, כאילו מלא
כן, 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 כן. כל מאוד הדבר.
מגניב, מאוד מגניב. באמת מאוד מגניב.
כל המשפחה, יש איזה דברים ספציפיים שעושים עם משפחה שם?
בעיקר את הסופט אדוונצ'ר, הסופט אדוונצ'ר, קודם כל עוד פעם, העולם של הים תפס היום מאוד, הם כן מנסים יותר ויותר בפיתוחים התיירותיים שלהם, לנסות להוציא אנשים לעיונים יותר מבודדים, אם זה לחצי יום, ליום,
כדי לראות... הם מחליטים?
מדבר על סוכני תיירות שם, על חברות תיירות שם, אז כן, מפתחים את זה, אתה יודע, אתה פתאום יכול להגיע לעיון, שפתאום כן יהיה בו איזה משהו קטן של לשבת, לאכול, אפילו לבלות באמת במין חלום סיישלי כזה. אז הם מנסים לפתח את הדברים האלה, אבל הרוב עדיין זה סביב הים מצד אחד, וסביב השמורות, אני כן מאוד מציע לא להתעקע, בדרך כלל מגיעים לאי, לאי המרכזי, זה מה? אני מציע לא להתעקע רק בו, כן לבקר בכמה עיונים ליד, זה אחר, זה שונה, כל אחד מהם מציע משהו אחר.
מעבורת לכל...
כן, מעבורת, זה מאוד מאוד, מאוד קרובים גם, הכל נורא נורא, באמת מאוד נגיש ומאוד קליל.
אוקיי, יש איים שהם עדיין למחירה, למתעניינים? אנחנו פונים להיי-אנד, אתה יודע, מי ששומע אותנו, זה באמת בגבוה של הגבוה.
אני בטוח שיש, אני בטוח, יש כבר פניות, יש פניות.
יש פניות? הגיעו עכשיו?
רגע, רגע, יש פניות. אני בטוח שיש דרך אגב.
מה אני אעשה עם אי? תמיד יש את העניין הזה של פול וקרני קנאי, ההוא קנאי. מה אתה תעשה עם אי? די, נו, באמת.
לא, יש בכלל את הדיון הפילוסופי, המהותי, אם אתה רוצה בפילוסופיה, של נגיד, עזוב אי, אוקיי. למה לקנות עכשיו בית בפרובנס?
בית, בכלל.
לא, בית, אוקיי. זה אתה עכשיו בתוך זה, אוקיי, אבל נגיד בית בפרובנס. אבל כאילו, למה? ב-Airbnb, תמצא, זה, ושבוע אחרי זה תיתך טוסקנה.
אני עושה וואנאפ על הדבר. אז... למה בכלל?
יש עדיין משהו מגניב בלקנות אי.
טוב, בסדר, לא יודע.
תחשב על הרגע הזה שאתה יושב בשולחן ואומר, אוקיי, אני קונה את האי הזה עכשיו.
יאלי שביט הוא העורך והמפיק שלנו, ובחיים לא יהיה לו אי, על הביצוע הטכני גיא סנדלר, ובחיים לא יהיה לו אי, על הדיגיטל, טל אלפקס, ויש לו אי. בתוך המוח שלו, כי הוא חי שם, הוא חי שם.
באי.
באי שלו. אוהב אתכם הרבה, שבת שלום. שבת שלום. רק בשורות טובות, נתראה שבוע הבא.